אנחנו לומדים בכתבי רבש כרך בית עמוד 1204 מאמר מהו שהמחבל היה נמצא במבול והוא היה ממית בעבודה. בזוהר נוח אומר תופנה הווי, המבול היה והמחבל הווי יטיב בגבי והמחבל היה יושב בפנים. ואבי המורי זצ"ל שאל, מהו ההבדל שהמחבל היה ממית או שהמבול היה ממית? ואמר שהמבול היה גורם ייסורים גשמיים, ומחבל הוא גורם ייסורים רוחניים. היינו שבתוך הייסורים הגשמיים יש בתוכם מחבל שהורג גם את הרוחניות של האדם. כלומר שיסורי הגוף מביאים לו לידי מחשבות זרות, עד שהמחשבות האלו מחבלות והורגות את הרוחניות. ויש לפרש דבריו, כי מבול והגשם, מה שהיה, זה נקרא בחינת נגלה. היינו מה שנראה לעינינו, שהמבול, גשם, הורג את האנשים. היינו מה שהאדם חושב שאם היה לה רצון לקבל מה שהוא דורש, היינו ידיעה ולא אמונה. כלומר שאם היה מבין כל דבר בהשגחתו התברך, כפי שהרצון לקבל דורש, הוא היה עובד השם כמו שצריך להיות. אולם אינו כך, ומזה האדם מתרחק מחיי החיים. היות שקשה לו לסבול ייסורים, והאדם רוצה שהשם ישפיע לו רק תענוגים, לכן מתרחק. אולם בתוך האיסורים הגשמיים, היינו על ידי זה שהאדם לא יכול להבין את השגחתו התברך, מדוע השם לא נותן לו מה שהרצון לקבל מבין שהשם צריך לתת, וסובל איסורים, מזה נמשך אחר כך מיטה ברוחניות. היינו איסורים רוחניים, שהאיסורים האלו גורמים לו מיטה ברוחניות. היינו שבא לידי כפירה, חס ושלום. כלומר, זה שסבל את האיסורים הגשמיים, שהשם לא נותן לו מה שהוא מבין, וכואב לו, האיסורים האלו גורמים מיטה בגשמיות. כמו שכתוב, אני חשוב כמת. מי שאין לו בנים חשוב כמת. אולם אחר כך הוא בא לידי ייסורים רוחניים. היינו שלא יכול להתגבר על האמונה, להאמין בהשם, שהוא מנהיג את העולם בבחינת השגחה של טוב ומיטיב, ואז הוא בא לידי כפירה חס ושלום כנל. וזה נקרא מיטה רוחנית, שאז האדם נופל לרשות חלל הפנוי דסיטרא אחרא. וכשהאדם שוב נכנס אחר כך לעבודה, זה כבר נקרא תחיית המתים. ואז על האדם להאמין שזה שעכשיו נכנס עוד הפעם לעבודה, אין זה בכוחות עצמו, אלא הוא קיבל מלמעלה טל של תחייה. והוא בחינת תחיית המתים, שזכה. שקיבל התעוררות מלמעלה. לכן על האדם לומר כל יום, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים. וכמו כן האדם צריך לומר, ונאמן אתה להחיות מתים. נמצא שיש כאן בית דברים בעניין האיסורים. א', איסורי גשמיים, מה שהאדם סובל בדברים גשמיים, מה שחסר לו. ועל זה הוא סובל בחינת מיטה, כנל. כדוגמת אני חשוב כמת, מי שאין לו בנים חשוב כמת, וכדומה. נמצא שמיטה זו אין לו שייכות לרוחניות. אולם זה גורם לו אחר כך מיטה רוחנית. משום שאין הוא יכול להאמין בהשם שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. נמצא שזוהי מיטה רוחנית ולא מיטה גשמית. וזהו הפירוש שבתוך המבול גשם, שהוא איסורי גשמיים, הוא בא אחר כך לאיסורי רוחניים, שאינו יכול להצדיק את ההשגחה העליונה. לכן הוא בא לידי מיטה רוחנית. וזהו על דרך שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, כי מטרם גמר התיקון נקראת המלכות בשם אילנה טוב ורע, כנעל שפירושו כי המלכות היא סוד הנהגתו התברך שבעולם הזה. וכל עוד שהמקבלים לא באו לידי השלמה, שיוכלו לקבל שלמות הטבתו, מוכרחה ההנהגה להיות בדרך טוב ורע, שכר ועונש, כי כלי הקבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית. הרי אנו מרגישים בהכרח בפעולות שבהנהגה שהם בחינת רע בעדנו. כי חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאיתו יתברך בגלוי, כי הוא פגם בכבודו יתברך, שהנברא ישיגו כפועל רעות, כי אין זה מתאים לפועל השלם. ועל כן בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו חס ושלום, ונעלם ממנו הפועל יתברך, שהוא העונש היותר גדול בעולם. ואמור יוצא, כי זה שהאדם מקבל ממנו יתברך רעות, זה גורם לו שנעלם ממנו הפועל יתברך, וזה נקרא מיטה ברוחניות. ומי היה הגורם זה שקיבל רעות ממנו יתברך? ומדוע קיבל רעות? ומטעם שעדיין אלו הכלים מלוכלכים מבחינת קבלה עצמית. לכן מוכרחה להיות ההשגחה בבחינת העלם והסתר. לכן האיסורים גורמים מיטה ברוחניות. ובגלל זה צריך האדם ללכת למעלה מהדעת. היינו שלא להתפעל מהדעת מה שהוא רואה, על זה הוא בונה את עבודתו בעבודת הקודש, שיוכל לזכות להיכנס לקדושה. היות שהדעת הזו באה מכוח שהוא קיבל רעות, והדעת מחייבת שאם הבורא הוא טוב ומיטיב, אם כן, מדוע הוא לא נותן לו מה שהאדם מבין שחסר לו? אלא שהבורא עושה מה שהוא רוצה. נמצא שהדעת בנויה על יסוד של הנהגה דטוב ורע, כנל. לכן אין עצה לאדם, אלא שיאמר שהדעת, מה שהיא אומרת לו, אינו נכון. כי על זה נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם. ולא דרככם דרכי, אלא להתפעל מהדעת ולומר, אלא לא להתפעל מהדעת ולומר שהוא הולך למעלה מהדעת. אולם בעניין הרגשה של התקרבות להשם, יש להבחין בית אופנים. א', לפעמים האדם מודאג, שהוא צריך להשיג איזה דבר נחוץ, ודרך העולם הוא, שאם חסר לאדם משהו, הוא מתפלל להשם שימלא חסרונו. ואם הדבר הוא דבר הנחוץ לו, והוא לא רואה מדרך הטבע שהוא ישיג את הדבר, ונעשה לו נס, והוא קיבל את מבוקשו, אז האדם מתמלא באהבה להשם, בזה שעזר לו להשיג את הדבר, והוא מייחס את השגת הדבר להשם. נמצא שהתקרבות להשם באה לו על ידי קבלת טוב העונג. זה היה הגורם להתקרבות להשם. ואותו דבר הוא חולה שנתרפא, שהוא כבר מיואש, ופתאום נעשה שינוי לטובה ונתרפא. גם כן לפעמים מתקרב להשם. והסיבה הייתה קבלת הטוב מהשם. זה קרב אותו להשם. ולפעמים יש להפך, שהאדם קיבל ייסורים, והייסורים דוחפים אותו להתקרבות להשם. היינו שעולה בדעתו, שאם הוא יקבל עליו עול תורה ומצוות, השם יציל אותו מצרותיו. נמצא שהאיסורים היו סיבה להתקרבות להשם. ועל זה יש לומר, היות שהאדם נמצא בעת צרה במצב של שפלות, והיות שכתוב רם השם ושפל יראה, נמצא זה שהאדם נמצא בשפלות מכוח הצרות והאיסורים שפגעו בו, הוא מוכשר לקבל עזרה מלמעלה. כמו שכתוב, רם השם שפל יראה. אולם בדרך כלל אנו רואים שאיסורים מרחיקים את האדם מהשם, היות שאינו יכול לייחס את האיסורים למי שהוא טוב ומיטיב. לכן זה גורם לו מיטה ברוחניות. אולם בעניין שפלות יש הרבה פשטים. כלומר, זה שהאדם משפיל עצמו, השאלה היא מהו שפלות? כלומר, במה מתבטא שהאדם הוא בשפלות? הפירוש הפשוט הוא שפלות כשהאדם מכניע את עצמו ועובד למעלה מהדעת. זה נקרא שפלות. היינו שמשפיל את הדעת שלו ואומר שדעתו אינה שווה כלום. דהיינו כנל שדעתו של אדם מחייבת אם השם נותן לו כל צרכיו, מה שהרצון לקבל מבין שמגיע לו, אז הוא יכול לאהוב את השם, מסיבת שהוא ממלא לו כל צרכיו. לכן הוא אוהב אותו. ואם לא, אין הוא יכול להשפיל עצמו ולומר שדעתו לא שווה כלום. אלא האדם מתרחק אז מהשם ואומר שאינו כדאי לעבוד את השם אם אין השם ממלא את רצונו. נמצא שזה נקרא בעל גאווה, מטעם שהוא רוצה להבין את דרכיו של הבורא, במה הוא נקרא טוב ומיטיב, אם אין הגוף מקבל מה שהוא דורש. ועל בעל גאווה זו אומר השם הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. מה שאין כן, אם הוא משפיל עצמו ואומר שאין בידי להבין את דרכי השם, ואומר מה שהדעת שלו מחייבת אינו שווה כלום, אלא שהוא הולך למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות. ועליו נאמר, רם השם ושפל יראה, והוא זוכה שהשם מקרב אותו אליו. עד כאן.
טוב. איפה זה? 2006. לא יודע, קרא לך, יש לך עוד רבע שעה, אתה תגמור. בכל זאת, הוא עובר בצורה כזאת יפה.
נמשיך בתור א', עמוד 1206, פסקה שלישית. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל, כל מחזר על הגדולה, גדולה בורחת ממנו. היינו שהאדם אומר, שאני יכול להיות עובד השם בתנאי שהשם ייתן לי גדולה, היינו גדלות. כלומר, אם אני ארגיש את גדלותו יתברך, אז אני מסוגל לעבוד לתועלת השם. אחרת אין אני יכול לעבוד לשם שמיים. אומרים לו, הגדולה בורחת ממנו. אלא בזמן שהאדם אומר, אני רוצה להיות עובד השם בלי תנאים, ואין אני זקוק לגדלות, אלא הוא רוצה לעבוד את השם בתכלית השפלות, כלומר, אף על פי שאין לו שום הרגשה של גדלות השם, אלא למעלה מהדעת, שזה נקרא שפלות כנל, אז הוא זוכה לבחינת גדולה, היות שהוא משפיל עצמו, מטעם שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים. ולא לתועלת עצמו.
איך זה שאנחנו צריכים לעבוד על גדלות הבורא, בלי שלא מרגישים אותו. אמונה למעלה מהדעת, אין לה שום בסיס, אנחנו צריכים לעבוד על, ככה. אפילו שבורא לא מורגש, לא מובן, לא קיים, אני לא יודע אם כן קיים, בעיניי זה לא. איך אני עובד על זה שזה הידיעה הזאת, ההבחנה הזאת שנקראת בורא, שאני לא יודע מה זה ומי זה ובכלל, כן? היא הופכת להיות בשבילי העיקר שאני מוכן ללכת נגד כל הדת, שדת אומר לי שבחייך לאן אתה רץ, מה אתה עושה, לא ככה לא צריכים לעשות, אלא לשקול לפי השכל ורגש. אני לא רוצה שכל, לא רוצה רגש, לא רוצה כלום, אלה בעיניים עצומות להיות דבוק בבורא. מה אז בורא לפניי? מה זה? במי להיות דבוק? שאני חייב לעשות אותו. קדימה. נו. סדנה.
לא יודע אם בדיוק הבנתי את השאלה, אבל במי להיות דבוק אם אני לא מרגיש את הבורא? זאת הייתה השאלה. אז בעצם... זה בדיוק ללכת למעלה מהדעת, זה בדיוק לעשות את המאמץ, זה לנסות להידבק בכל מה שאני מבין ומכיר מכל הדעת שקניתי עד עכשיו מהחברה.
השאלה הייתה איך אדם עובד בלמעלה מהדעת בכלל, אם הוא לא מרגיש גדלות הבורא בכלל, מה זאת אומרת שהוא הולך ועובד כמו שהוא מרגיש? יש עבודה במוח ובלב, הוא מתחיל, אדם מתחיל קודם כל במוח ומחזיק את הסדר יום כמו שהיה לפחות, ועושה את החיצוניות כמו שהיה לו התפעלות והתרממות וגדלות המטרה וגדלות הבורא.
אפשר בינתיים לקבל גדלות מהחברים, אפשר לעשות כאילו, אפשר להימשך לכיוון הזה של גדלות הבורא, לעשות כל מיני קונצים ש... זה גדלות הבורא, צריך גילוי בשביל להרגיש באמת את גדלות הבורא. אז עד אז אפשר לעשות כל דבר אחר שהוא לא גדלות הבורא, אבל הוא לפחות מכוון אותנו לשם. יש הרבה דברים לעשות.
בורא זה תכונת ההשפעה שנמצאת למעלה מהרצון לקבל שלי מחוצה לו, ואין לי קשר ישיר עם הדבר הזה אלא דרך החברה. שהבורא שולח לי מצד אחד את כל הצרות, בעיות, מכות, כל מיני הפרעות בתוך הרצון לקבל שלי, ששואבים אותי פנימה לתוך האגו, לתוך העולם הזה. ואני חייב להיות במאמץ כל הזמן לצאת החוצה לתוך החברה. וביציאה הזאת, שם יש כוח עליון. ושם אני מתפלל שאני אוכל להצדיק אותו, שאני לא אקלל אותו מתוך הרצון לקבל שלי.
כל אחד זוכר שהוא יום אחד התעורר בו חיסרון למשהו חדש. חיסרון איכותי, חיסרון למשמעות החיים שלו. זה משהו שלא עוזב אותו אף פעם. והיסוד הזה הוא היסוד לכל מה שאנחנו עושים כאן. ובשביל להפיח ברוח חיים, אנחנו יחד מתכנסים כל פעם. ויחד מזכירים לעצמנו שזה הביא אותנו לפה. ולא שרצינו לאכול איזה סטייק, אלא שמשהו מאוד מאוד עמוק קרה לנו. אז זהו העמוק הזה שלא עוזב אותנו, ויחד אנחנו נותנים לו צורה וחיים ויותר עומק ויותר משמעות.
יש פה משהו שבהמשך לשיעור הזה שהיה היום כאילו לתרדמה הכללית שקיימת, שאני מסתכל על השאלה איך ייתכן שאנחנו צריכים לעבוד על גדלות הבורא מבלי שמרגישים אותו, איך ייתכן שאנחנו צריכים לעבוד על חשיבות הקשר בינינו בלי שזה בוער בנו, איך אני עובד על ההבחנה הזאת שנקראת הקשר בינינו שהיא תהפוך בשבילי חשובה, למרות שאני כאילו כרגע לא מרגיש את זה בדעת. וזה דווקא, זה דווקא כל העבודה שלנו, שדווקא בגלל זה שאנחנו, דווקא במצב שאתה לא מרגיש את הבורא בתוך הדעת, דווקא בזה שאתה מרגיש את המרחק, את האיסורים, זה מה שהוא כותב פה, דווקא מתוך זה אתה יכול לפתח כלפי איזה, איזה טעם, איזושהי חשיבות, שזה יהיה בשבילך איזה משהו שאתה באמת משתוקק כלפיו, או רוצה אותו, או מרגיש כמה הוא חסר לך.
אנחנו רוצים מתוך עצמנו לעבוד באחישנה, ולכן אנחנו צריכים לחפש פעולות שמעוררות את המאור המחזיר למוטב, לפני שהוא מעורר אותנו. וזה אנחנו לומדים, כמו ששמענו השיעור, שאנחנו חייבים לשחק אחד כלפי השני. גם אם זה נראה לנו דבילי, ואולי אנחנו מתים כבר מזה, וזה לא פועל עלינו, ולא משנה כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, חייבים לשחק גדלות בורא מול החברים. זה מעורר את המאור המחזיר למוטב. ונתחיל לרוץ באחישנה.
איך אפשר לעבוד על גדלות הבורא אם היינו מרגישים אותו? לא הייתה עבודה בכלל. אז צריך דווקא זה שלא מרגישים אותו. מה שאמרו החברים, זה שלא מרגישים אותו, זה דווקא נותן מקום לעבודה. ולהפך, יש, צריכים...
יש כאן שאלה, איך היינו... איך אמרת לאור?
איך היינו מרגישים את איך סליחה איך היינו איך היינו יכולים לעבוד על גדלות הבורא אם היינו מרגישים אותו את גדלות הבורא
כן.
מה היה מקום לעבודה פה
לא היה מקום לעבודה
לכאורה לא
כך חושבים כן לא אם הבורא היה מתגלה כן בכל תפארתו שהוא קובע את הכל מסוף העולם ועד סופו טוב ומטיף אין עוד מלבדו מה היינו עושים? היה נעלם מאיתנו כל העניין של העבודה, כן? היינו אוטומטית נכללים בו וזהו, כמו בעצם דומם צומח וחי. כן? כן? נו, נו. מה?
אם זה כתוצאה מזה שעל ידי העבודה בינינו השגנו את זה, את המצב הזה, אז עכשיו היה עבודה הפוכה להסתיר אותו. אם זה ככה היה מגיע לנו מלמעלה, אז לא, אז היינו נרדמים וזהו.
בטח. ככה. מה, אתה חושב אחרת? מה?
אני אומר שאם היינו מרגישים אותו, אז היינו עושים הכל כדי לשמור את ההרגשה הזאת. לא היינו אומרים, אוקיי, זה הרגשנו אותו, אנחנו בתוכו, לא. כי היינו מפחדים לאבד אותו. אז כל הזמן היינו ככה באיקון שלשמור על ההרגשה הזאת.
מה ההרגשה הזאת נותנת לך שאתה שומר אותו, שאתה מרגיש שהוא קיים?
זאת אומרת, אני מגיע לשיא ההרגשה של הטוב ומטיב, השתוות הצורה, אני לא רוצה להבין.
איזה השתוות הצורה יש לך בזה? אתה בזה מכור לזה, לכוח העליון שעושה הכל. איזה השתוות צורה יש לך עם זה? שאתה המשתמש והוא הממלא ומשפיע מסדר.
הוא עושה זה בכל מקרה גם עכשיו.
אני לא יודע עושה או לא עושה. אני אומר ממה שאני מסיק. אז אני מסיק שהוא מסדר הכל ועושה הכל, ואני הופך להיות בזה למשתמש הפשוט. זהו. וכמה שהוא יותר מתגלה, הוא מבטל בזה את האני שלי, אני הופך להיות לאיזה נמלה קטנה, או אפילו אטום, אפילו חלקיק של אטום. שקיים רק, אני חוזר לאינסוף, לאותו הפירור, הרצון לקבל, שנעשה יש מאין. שהוא כולו יש, אז אני חוזר לאין, שאני אין.
כן, אבל זה לא קורה בצורה כזאת, זה קורה בזכות זה שאני מתחבר עם כל מי שמסביבי.
זה לא חשוב. אם הבורא מתגלה, ואנחנו לא מגיבים על זה בצורה שאנחנו... רוצים לבטל את הגילוי שלו, שמפריע לנו להיות דבוקים בו, אז אנחנו נעלמים. אחד משניים.
עכשיו קצת בלבלת אותי.
נכון שבלבלת את זה, כי דיברת מלכתחילה לא נכון, וחברים לא היו מסכימים איתך.
כן, אני אגיד לך למה, אנחנו כל היום עסוקים באיך לגלות אותו. אתה, אם הבנתי נכון...
מה לגלות? אותו נקרא? נו, בוא נראה. מה זה נקרא לגלות אותו?
לגלות את החיבור הרוחני.
אני רוצה לגלות את הבורא. מה זאת אומרת?
שאלה טובה.
נו, נו. שאלה טובה, תודה רבה. מה, הלאה. נו. מה זה נקרא לגלות את הבורא? שאני מגלה אותו על, על פני כל הצרות, מה שהוא מביא, ואני נגד הרצון לקבל שלי, אני מגלה אותו שהוא נותן לי אפשרות להידבק בו, על פני כל הצרות האלו, כן? ואז אני בודק האם אני דבוק בו בגלל הצרות האלה, או שהם בשבילי רק כאיזה טריגר. רק מעוררים אותי, נותנים לי הבחנות, נותנים לי יכולת להידבק, ולא יותר מזה. אני לא נדבק עליו שטוב לי. אז יש לי הזדמנות לגלות אותו כדי לעשות לו בזה נחת רוח. וזה קורה דווקא על פני זה שכל הזמן אני נמצא ברצון לקבל שלי למטה בצרות. שאני יכול להבדיל את עצמי לשני חלקים. אתה צריך לחשוב על זה יותר, אתה תבין לאט לאט, אבל גישה קודמת הייתה לגמרי גישה של בעל הביתית.
אז אני רוצה בעצם לגלות אותו, רק, רק כאילו, את הרצון שלי לפתח...
כדי להשפיע לו בלבד, וכדי להיות בטוח שאתה משפיע לו, זה יכול להיות רק על פני שאתה סובל. אבל הסבל הזה, אתה מעדיף להיות בסבל, מפני שבלי סבל אתה לא יכול להשפיע תענוג.
ואם אני לא סובל?
אין לך איך להשפיע תענוג.
זאת אומרת, אני חייב לחוש...
אבל זה לא אני סובל. אתה כבר מתחיל להגיד, הרצון שלי לקבל, החמור שלי, הוא שיסבול.
אם אני לא מרגיש ככה, אז כנראה שאני עושה משהו...
עוד לא חילקת את עצמך לשני חלקים. לחלק הנשמה וחלק הגוף.
כי אני לא ממש סובל. תודה, ברוך השם, כן?
אנחנו נשתדל. כן. לאט לאט, אנחנו מדברים על נקודת החלוקה מאוד מאוד חשובה, שאדם מחלק את עצמו לשני חלקים. חלק שבו ששייך לרצון לקבל, שם זה אחר כך התגלה סתרה אחרא עולמות דתומה, כל הדברים האלה. חלק הזה חייב להיות בגילוי הרע ובסבל. אבל סבל הזה אדם לא מרגיש שזה הוא סובל. אלא הסבל הזה עוזר לו להתעלות ולבנות כלי דהשפעה, שאותם הוא שייך לבורא, ובהם גם כן הוא לא נהנה. שם הוא לא סובל, וכאן הוא לא נהנה, אלא הבורא. וככה הוא מחלק את עצמו לשני חלקים. אני מדבר אתכם בצורה פרקטית, רגשית, שאנחנו חייבים לממש. מי שלא שמע שיעור של אתמול בצהריים, חייב לשמוע. אני יותר לא חוזר על דברים כאלה. אולי בעוד כמה חודשים שאנחנו עוד נשתפר, נשתפר. נעשה עוד משהו בצורה כזאת. כן, חנוך.
מצד אחד, אנחנו לומדים שפה בחוכמת הקבלה, להבדיל מאולי כל דבר אחר, מה שאתה לא מרגיש לא קיים. אם זה לא בתוכך חי, אז זה איננו. מצד שני, אנחנו פה גם שומעים על, היום במיוחד על כל הנושא הזה של הכרת הרע, ושמעתי אותך אומר קודם שאין בינינו מספיק יחס. אני חושב שלא, זה לא רק אני בטוח שזה לא מעט, באים לפה בבוקר, אין מצב של אדישות. יש פה הרבה פעמים כן מצב של לבוא ועם הרבה מטען וכעס ועצבים וייאוש הרבה פעמים, וכן יש השתוקקות, הרבה פעמים יש כן השתוקקות שמשהו יקרה, אבל אז מה קורה? אז יש שאלה כזאת כמו היום בבוקר, בוא נדבר איזה יופי שאנחנו פה, או איזשהו משהו מתוק, סחריני. וזה הורג את ההרגשה. אני מרגיש אחרי זה שנכבדתי, לא שעליתי למעלה, לא שהתקדמתי משהו, אלא היה לי משהו, ועכשיו הוא עומד כי שפכו עליו דלי סוכר.
אני מצטער.
איך עובדים? מה, איך לא להרוג את הדבר הזה?
אם היית יושב במטבח עם כוס קפה לפני השיעור שהיית מגיע לכאן, היה לך עוד זמן, וכולך ככה בכל מיני רגשות ורוגס פנימי ומתוח ככה טעון ל... והבנך יפה קטן היה מתיישב לידך והיה אומר לך, היה מדבר איתך ככה על משהו שמעניין לו שם, מצא משהו במשחקים שלו, מה היית אומר?
אני רוצה לקוות שהייתי לא מתעצבן עליו, אלא...
זה לא כתבה שלך, אבל היית רוצה להתייחס אליו יפה וטוב.
כן.
סימן שאלה, האם זה באמת ככה היה קורה, אבל נגיד.
כן.
כן? למה אתה ככה לא יכול להתייחס לחברים? למה אתה חושב שאם הבורא שולח לך כזאת סביבה, לא כדאי לך, אפילו שאתה נמצא בכל כך רצון גדול וקורא את העולמות וכו', למה לא כדאי לך דווקא להתקלל בהם?
אני עושה.
נו.
זה לא שאני לא, זה
לא
שאני
עושה. אבל אתה עושה את זה לא באהבה, לא ב... לא, 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 לא בהכנעה, לא בזה שאתה משאיר את החיסרון שלך בפנים ונכלל איתם יחד ממש. אתה מפסיד כאן, דבר גדול מאוד.
אני מרגיש שאני מפסיד, בשביל זה אני שואל. אני כן רוצה להשאיר את החיסרון. זה בדיוק העניין. אבל איך אני יכול להשאיר אותו כשכל מה ש...
אתה תלמד איך לחלק את עצמך לשני חלקים. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו כל השבועות האחרונים, לחלק את עצמו לשני רמות. כן. תמיד כך. טוב. אין מה לעשות. כן, חיים.
עכשיו השיעור התעורר. פתאום יש כולם שאלות. ובעצם מה שקרה זה ששאלת שאלת סדנה אחת, וכל השיעור קיבל כיוון אחר. עכשיו, מחר בבוקר אנחנו נבוא לפה, ולפי מה שקורה בדרך כלל בתקופה האחרונה, לא תהיה שאלת סדנה, אלא נקרא מאמר ואתה תסביר וכן הלאה. מה שאני רואה זה שאחרי כנס פיטר, שהפסקנו עם הסדנאות, אז פתאום כל השיעור קיבל כאילו... את הכיוון הזה. אז השאלה שלי בעצם, למה הפסקנו עם הסדנאות? כי זה מחזיק אותנו ערים.
אני אגיד לכם, אני רוצה להעביר הרבה חומר. וזה נכון שמידה התרחקנו מסדנאות, אבל הייתי מוכרח... כל פעם לדחוף יותר ויותר, היו כאן עניינים של תת באב, תת ועד ואב, באב, הימים האלו, בין המצרים, ולכן ככה זה קרה. היו הרבה נושאים דחוסים תפוחים, תחופים. אבל אתה צודק שצריכים אולי שוב לחזור לזה. חוץ מזה, אני גם כן הרגשתי, אולי זה בגלל החופש שיש בהרבה קבוצות, שעניין הסדנה הוא כאילו פחות נותן מתח לשיעור, אבל אתה צודק, עכשיו זה יכול להיות אחרי שעברנו את החגים, החגים האלו, ו... אתה צודק. ניקח את זה בחשבון. בסדר. כן.
אתה דיברת עכשיו שהייסורים על פני הייסורים אנחנו צריכים להצמד לבורא כטוב ומטיב ואין עוד מלבדו וזה המדרגה הבאה. אני מרגיש שכאילו זה מדרגה של אמונה, אמונה מעל הדעת. ואיך אנחנו רוכשים את זה או שזה בא? מהבורא כאילו.
הכל בא מהבורא אם אתה משתדל להיות שקוע במאמרים, בשיעור, בקבוצה, אז אתה תראה עד כמה שממש מביאים לך את זה בצורה מוכנה כל פעם, העיקר לא לעזוב את הלחץ, את היגיעה, בכל מה שאפשר. אתה לא צריך להיות חכם מראש. וכל האלימות שלנו, זה כאילו שאנחנו נדע איך לעשות כך או כך, בסופו של דבר אתה צריך להשתמש ביסודות כמה שאפשר, עוד לא יותר. טוב, דוד, איפה הוא? מהר.
מאוד רוצה להבין מה זה לחלק את עצמו כאילו לשני חלקים, כי זה הדברים שאני שומע שנים כבר ואני יודע ששם זה נכון, אבל בפועל כאילו...
לחלק את עצמו לשני חלקים, אני אגיד לך איך שזה פשוט. שמגיע לך צרות, בעיות ברמה הגשמית, אתה אומר זה לא ברמה הגשמית בלבד, זה ברמה הרוחנית, וזה הבורא רוצה שזה כך אני אקבל את זה, ואני משתדל לסדר את הדברים האלה בגשמיות כמו שצריך, אבל לא שאני שונא אותם ורוצה שהם יעלמו, לא, אלא אני בונה מעליהם יחס לבורא, באמונה למעלה מהדעת שהוא עושה את זה כדי שיהיה לי צורך, דחף, להידבק בו. כי בלי הצרות האלה אני לא אדבק בו. רק לצורך הזה הוא מביא ומגלה לי כל מיני צרות, והוא היה זורע אותם כבר מראש, שעכשיו הם מתגלים. אתם תגלו שעוד לפני 10 ו-20 שנה עשיתם כל מיני פעולות, שעכשיו הם מתגלים כצרות. איך, מאיפה, למה, ככה. זה, לכל אחד זה מוכן. כדי, במקום הנכון, כן, בסיטואציה הנכונה, שזה יעורר את האדם מחוסר אונים, שהוא מרגיש שטוב למותי מחיי, שאין קרקע תחתיו, ואז לא נשאר לו שום דבר, הוא פשוט, או, הוא פתאום מגלה שאני חייב להפוך את זה לדביקות בבורא. אבל דביקות בבורא אני רוצה שיהיה, לא מפני שאני בורח מהבושה, מהמוות, מכל מיני איסורים, בעיות, פחדים, חרדות, לא. אלא מפני שדווקא, על פני כל הבעיות האלה, הם יכולים לתת לי אפשרות להידבק לבורא. בלעדיהם לא הייתי בכלל חושב עליו, מגלה אותו. אז אדם מתחיל להתייחס לכל הצרות האלה בצורה אחרת. מה הוא אומר? שישארו? אני לא רוצה שיעלמו. הוא מתחיל לברך עליהם, על הרק כמו על הטוב, כי זה גורם לזה. הוא לא עושה, הוא לא מבדיל בין שניהם, הוא מבין שבין שניהם הוא קיים. הוא קיים בנקודה האמצעית, בין זה שיש הבורא והוא דבוק בו, ויש חלק התחתון, הנברא, הרצון לקבל שלו, וגם כן נמצא איתו, והוא באמצע, כי יש לי שמצא את התפארת. וכך הוא גודל, ומברך על הרע כמו על הטוב. ואם פתאום זה נרגע, אז הוא מרגיש את עצמו כלגמרי לא מסוגל לשום חיבור עם הבורא. כזה אין עם מה, כזה אימפוטנט. עם מה אני מגיע לדבקות בו. ואז הוא באמת עובד עוד יותר ויותר ויותר ויותר, כדי לגלות את החסרונות, כן? שעל פניהם יוכל להידבק לבורא יותר. כי לא יכול להיות טוב, אלא רק מתוך הרע. בראתי יצר רע, בראתי לו תורת אבלין, ואז על ידי זה אתה מחזירך למוטף, לטוב, לבורא. אבל אתה לא נדבק בבורא בגלל שטוב לך, אלא בגלל שאתה רוצה לקבוע שהוא טוב ומיטיב, ואין עוד מלבדו, ואתה מבקש ממנו שיגלה לך עוד כל מה שרק אפשר כדי להידבק בו, בו יותר. לכן אתה נמצא בין טוב ורע, ושום דבר מהם לא נעלמים. כן?
זה בדיוק השאלה, כי תיאורטית אני הכל מבין. אני לא מבין איך בנקודה הזו שאתה תיארת, בן אדם לא מתחיל להסתחרר מהחופש שהוא עומד בין טוב לרע.
מחופש?
ולא מתחיל, כן, כי זה נקודת הבחירה, זה נקודה
חופשית. רק לרגע אחד, אם הוא משתחרר מכל הדברים האלה, אז הוא כבר נעשה בהמה.
אז איך?
כבר אין בו כלום.
אז איך לא להישאר בהמה ובנקודה הזו לעשות את זה? לא בגלל שאתה בורח, לא בגלל
שאתה...
מי נותן את זה?
סביב ה... כן, אלה.
אני לא כל כך מצליח לתפוס, כשאתה נמצא בתוך סחרור של בעיות, זה ממש מסחרר אותך לחלוטין, איך אתה תופס שם, אני כל הזמן, אתה נזכר אחרי המצבים, בדיעבד, שהיה לך הזדמנות, במצב עצמו אתה מסוחרר לגמרי, אתה יודע שאתה צריך לעשות משהו, אבל אתה כל כך מסוחרר מהמצב.
מסובבים את האדם עד כדי כך שהוא חושב שהוא הולך למות, לקבל את כפת לב, שבץ עצבים, מוחי, משהו, איזה דברים שממש נמצא כאילו בסכנת חיים. הוא מתחיל להרגיש שעוד מעט באים עליו, דופקים לו בדלת אנשים שהוא חייב להם, ומשטרה, וכל מיני עוד אנשים מי וממה להרביץ אותו, ומה לא. יש כל כך הרבה ציורים שבורא שולח לו, זה ממש לא יכול לישון ולא יכול להירגע לרגע אחד. וכאן ודאי שזה הכל מדוד מלמעלה בצורה מדויקת, וכל הדברים האלה הם צריכים לעבור עליו בצורה יותר ממושכת או פחות, בעוצמה יותר חזקה או פחות, עד שהוא מחליט פתאום שהוא לא יכול לעזוב את הלימוד, הוא חייב ללמוד, לא יכול לעזוב את הקבוצה, הוא חייב להיות שקוע יותר במה שרבש כותב, ואז הוא מתחיל איכשהו לקבל פתאום הבנה והרגשה שהוא חייב דביקות בבורא. זה דבר חדש. שהדביקות הזאת זה למעלה מכל הבעיות וצרות. והבעיות וצרות הן צריכות להישאר, כי הקופסת פנדורה הזאת היא צריכה להיפתח יותר ויותר עד שכל הרע יתגלה של האינסוף. והוא על פני זה שהיא מתגלה יותר ויותר הקובר, איך להגיד? מכסה. מכסה של קופסה הזאת. נפתח יותר ויותר, והוא על פני זה ידבק בבורא יותר ויותר. ולא בגלל, שוב אני אומר, ולא בגלל שהוא בזה בורח מהצרות. אלא הוא שמח ברשעים שמתגלים, מפני שבזה נותן לו אפשרות עוד יותר להיות בחרדות ובבעיות ובסחרור מוחי, וזה מביא אותו דווקא אלו הכלים הם שבהם הוא דבוק לבורא ומגלה אותו, ומגלה אותו כדי לתת לו נחת רוח, כדי להיות בו רק כחלק אפס, לא לבוא עם הכלים ליהנות, אלא רק להיות שייך לזה, שזה הכל ממנו, ללא שום קשר לאיזה תענוג שאתה בורח אליו כדי להינצל מהקופסה הזאת שמתגלה, עם כל הרעלים שם, עם כל הבעיות. זה כל כך יפה המצב הזה, שלא צריכים יותר. כן,
יש פה איזה קפיצה כזה, איזה תהום שאני לא מצליח לגשר עליו.
בבקשה.
בין איך האדם האגואיסט יכול פתאום לדלג ממצב שרוצה לברוח מהקופסה או להרגיע אותה למצב שמוכן להישאר ככה ורק כדי להידבק בבורא.
הוא רוצה לברוח אבל הוא לא יודע לאן ואין. הבורא לא קיים, הצרות ובעיות האלו מכניסים אותו לתוך הקופסה, והוא נמצא בצורה שמוכן להילחם נגדם עם כל הצרות ובעיות האלו. איפה משטרה, איפה עורכי דין, איפה הקבוצה, איפה כל מיני דברים, ולא יודע לאן ואיך להסתדר. זהו, נמצא בתוך הקופסה. וודאי שאין לו שם שום מיצה, אלא גם כן לא יהיה לו. כי אם הוא היה בדרך רוחנית, אז כל הקופסה הזאת שנפתחה, היא נפתחה רק כדי לקדם אותו בדרך רוחנית. זה לא כמו שלאנשים שנמצאים עדיין בזמן ההכנה, שצריכים לתת להם מסורים, 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 עד שהתחילו לשאול מה טעם בחיי. הוא כבר לא שואל את זה, הוא כבר אחרי זה. אז מגלים את הצרות שהוא יתקלל בהם ויראה עד כמה שהוא אבוד, אבל מתוך החיבור שלו לקבוצה, ללימוד, הוא מקבל הכוונה בכל זאת, אפילו שנמצא בתוך קבוצה. אני עכשיו אלמד משהו, אני עכשיו אדבר על משהו, אני עכשיו אשמע משהו, יש סדר יום מסוים בכל זאת שהוא בא לשיעור, הלך להפצה או משהו, וזה מביא אותו למצב שהוא מתחיל להבין שרק דבקות בבורא זה יעזור לי. זהו, אני חייב, אין עוד מלבדו וטוב ומטיב, כי אור מקיף פועל עליו, אור מקיף פועל עליו אפילו שנמצא בתוך הקופסה הזאת השחורה, שם מלא סונים, עקרבים, נחשים. אור מקיף מגיע לכל מקום מפני שהוא מקיף. כן.
בתוך הקופסה יש לפחות שני סוגים של פחדים כאלה. צד אחד על הגשמיות, עם כל מה שקשור בסיפור הזה פה, בריאות, משפחה, כלכלה, הכל פנימה, זה הסוג אחד. וסוג שני זה פחדים בקשר לדרך הרוחנית, שמתנתק, שאף, שזה כל מיני כאלה, שלא קשור, מה ההבדל בעבודה? יש הבדל בין שניהם?
הם משלימים זה את זה. אני לא הייתי אומר שיש ביניהם הבדל גדול, תלוי על איזה מצב, על איזה אדם, אבל אנחנו רואים, יש חלק מהאנשים שהם עוזבים חוכמת הקבלה בגלל כביכול צרות הגשמיות, ויש חלק שעוזבים בגלל הצרות כאילו רוחניות. הרגישו שהדרך הזאת לא נותנת להם כלום, לרצון לקבל שלהם. עוד לא הגיעו למצב שהתחילו לפנח את זה אחרת. אני לא הייתי מחלק את זה כל כך. זה משפיע על זה. כן.
מה זה דבקות בבורא? זאת אומרת, יש איזו הרגשה שכנראה ככה לשם צריך, אבל אין לי מושג מה זה בכלל. איך לעשות צעד לכיוון הזה?
הדבקות בבורא זה נקרא שאני דבוק בכוח העליון, שהוא עושה עליי כל הפרוצדורות מה שאני מרגיש. כל הפעולות הוא עושה בכל העולם ועליי. ואני צריך כל הזמן רק על פני כל הבעיות, צרות, שעוברים בי בראש ובגוף, זאת אומרת בלב, אני צריך רק כל הזמן לקבוע שזה הוא עושה. זה כמו אומר רבי עקיבא, תפסתי את הקרש בים הסוער ואני מחזיק בו, אני הרכנתי את ראשי ואני מחזיק בקרש, ואז הגעתי לחוף המפתחים. זה העבודה שלנו, קודם כל. אחר כך ישנה עבודה יותר מורכבת, שאנחנו מתחילים לקבל תענוגים והרצון לקבל, כאילו לא סובל, ומבלבלים אותנו כבר ממילואים, לא מחיסרונות. כן.
מרגיש שבאמת המקום כאן זה ההצלה היחידה. מעל פני כל האיסורים, יש הרגשה כזאת שהדבקות היא בעצם רק להוסיף בחסדים. ולהסתכל בעצם שהכל בא מטוב ומטיב, אין עוד מלבדו, אבל ברגע האמת, אתה באמת בסחרור הזה, ואפילו הבורא מאיר לך מה אתה צריך לעשות, ואתה אומר, אני רוצה לשלוט, אני קובע.
נזמן. למה אתם רוצים לברר כל פרט ופרט? אני לא יודע אם יש לזה צורך. גם זה בא מהבורא, גם זה בא מהבורא, וגם זה בא. מה זה חשוב באיזה צורה זה בא? על כל פני הצורות האלו, אני צריך לקבוע שאני דבוק בו, למרות כל הצורות האגואיסטיות לא נעימות שמתעוררות בי. אז מה? אז כל אחד עכשיו יכול לקום ולספר על כל מיני אופנים אחרים. העיקרון הוא עיקרון אחד. איך אני מחלק את עצמי לשני חלקים. חלק שלי נמצא ברע, בעולם הזה, בכל מיני צרות ובעיות, ואני הולך לרופא להתרפות, ופונה למשטרה לסדר בעיות, ועוד משהו, ועוד ועוד ועוד. זה מצד אחד. ומצד שני, וזה אני עושה לפי החוקי העולם הזה, כי ככה בורא הניק. ולפי החלק השני, אני חייב להיות דבוק בו, ולהיות בטוח ולגלות שאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, שברוך השם בעזרת כל ההצרות האלו אני דבוק בו, וכל הזמן לגלות את הדבקות יתר. ודבקות יתר אני לא מגלה על ידי צרות, שיבואו עוד צרות, זה דרך ביתו. אני רוצה לגלות אותם בדרך הכישנה, ודרך הכישן הזה, איך שאנחנו את הטיף הדביקות יכולים להגדיל בתוך החברה. אני תפסתי את הבורא, נדבקתי בו. עכשיו, איך אני, ואני רוצה לשייך את הדביקות עליו, ולא אכפת לי כל הצרות, העיקר שאני אהיה דבוק בו, אני לא מבין אפילו, בכל זאת, עד כמה שזה אגואיסטי. אין, אבל בכל זאת אני ככה כאילו. איך אני עכשיו הולך וממשיך? רק בתוך חברה. רק דרך החברה לעלות מן. אין לי שום סיכוי אחר, או שאני אחרי כמה דקות זה יעבור, אני ארדם ויחכה עד שפעם הבאה זה יהיה. עד שיבוא מכות יותר גדולות, אז אני אדבק יותר, בוא וככה, אז לא. דרך ביתו. דרך החישנה, רק מה שהתורה אומרת, האם אתם מוכנים לערבות? אם מוכנים לערבות, בבקשה, אז יש לכם אור מקיף, ואתם תתקדמו נכון. לא? בשביל זה התורה, חוכמת הקבלה. אם לא, כל העולם מתקדם כמו שאתם אומרים. מכות, מעין ברירה, מתחילים בסופו של דבר לגלות שהכל בא מהבורא, אין עוד מלבדו, כך יגלה כל העולם. כן? יגלה. אבל רק גילוי המכות, גילוי המכות, גילוי המכות. אצלם זה לא יהיה גילוי כמו שאצלנו. כן? בצורה יותר נוחה, יותר כך. אבל בשבילנו דרך החישנה זה רק להתקלל בקבוצה. אז מאותה נקודת החיבור שהשגת, אתה יכול לפתח אותה ל-10 ספירות, לפרצוף שלם. כן.
אז מה זה אותו זקן ככה שמחפש?
זה מה שהוא מחפש. איך יותר ויותר להגדיל את נקודת האחיזה שלו בבורא. הוא לא מחפש כסרונות שחסר לו. הוא מחפש רווח, כסף שנפל לו. כסף זה כסוף, זה מסך. טוב, מה יש שם? נו.
שלום רב, הוא דיבר פה רבש במאמר על איסורים, ויש חבר, זה משהו שנמצא גם אצל הרבה חברים, שבא ואמר לי, תשמע, אין לי זוגיות, ובגלל זה אני מרגיש שזה פוגע לי ברצון להשקיע בחברים. עכשיו אני שומע דבר כזה, ואני יודע שזה לא החבר היחיד שיש לו את החיסרון הזה, וזה הכרחיות כמו שאנחנו לומדים. אז מה אפשר לעשות עם הדבר הזה?
אנחנו לא מחייבים אף אחד לשום דבר. זאת חברה שהיא חופשייה לגמרי. היא לא מחייבת אף אחד בכלום. כל אחד יכול לבוא ללמוד ולשבת וללמוד. כאן לומדים חוכמת הקבלה ולפי המקורות. בלבד, לא, לפי ספר הזוהר, ספרי ארי, בעלי סולם ורבש. זהו. אתה יכול להיות חופשי, אתה יכול להיות דתי, אין כפייה. אתה יכול לבוא פעם בשבוע, פעם בחודש, מתי שאתה רוצה. אם אתה בא בצורה סדירה, אז אצלנו נהוג לשלם לכיסוי ההוצאות שאנחנו משתמשים בבניין. זהו, לא יותר. אתה נשוי או לא נשוי, בעצם לא אכפת לנו. כמו בכל מקום שבעולם, אתה נמצא בחוג, שהוא לומד חוכמת הקבלה. אין לו שום קשר, לא לדת, ולא לשום תנועה אחרת. זהו, מתוך שאנחנו לומדים חוכמת הקבלה, שמלמדת אותנו, להגיע לאהבה, אז אנחנו גם כן מפיצים את הידיעה הזאת, שתכונת האהבה כל כך חסרה לעם ישראל. זה הכל. עכשיו, אתה רוצה להתחתן? תתחתן. אנחנו נשמח שיהיה לך שמח. אתה לא רוצה? תישאר כך. החברה שלנו לא מחייבת אף אחד בשום דבר. זה הכל. אז שאלות האלה לא אליי. אנחנו פעם היינו נמצאים במצבים אחרים, בבני ברק היינו, איפה שאני הייתי גר. הייתה חברה קטנה, אז היו אנשים שהיו באים אליי, הם היו מקבלים גם כן צביון דתי קצת. אחר כך, כדי להפיץ חוכמה תקבלה לכל עם ישראל, אז הרגשנו שאנחנו צריכים, כמו שבעל הסולם אומר לנו, זה חובתנו, אז הרגשנו שאנחנו צריכים להתרחק מבני ברק, ולהיות בצורה אחרת, שהעיקר בשבילנו זה להפיץ חוכמת הקבלה, אז אנחנו, לכן התקרבנו לאדם הציבילי, הרגיל, הישראלי, המצוי מה שנקרא. זהו. ולכן, כמה שיש היום נשואים, מגורשים, גרושים, גרושות, כך וכך, זה, אנחנו צריכים להיות כמו כלל ישראל. זהו. אף אחד כאן לא שואל מי אתה, מה אתה. לא שואל. לא שואל גם כן על נטיות שלך מיניות, על זה שאתה דתי או חילוני, על זה שאתה טבעוני, או לא. לא חשוב לנו. אתה בא ללמוד חומת הקבלה, זהו. זה כמו שאתה בא לאוניברסיטה או לא איזה חוק. לכן שאלה לא רלוונטית. אין לנו כזאת שאלה. לזה לא שייכת לנו. שאל את האמא שלך, ההורים שלך, כדאי לך להתחתן או לא. כן.
אז למה הרבה פעמים הזכרת את העניין של הכרחיות? מה העניין הזה של
הכרחיות? מתי? איפה?
אמרת הרבה פעמים שמקובלים מדברים על שבן אדם מוכרח לעבוד ומוכרח להתחתן כדי להתקדם ברוחניות.
בדרך כלל זה היה כך נכון בכל הדורות הקודמים. קודם כל, כי זה היה נהוג בכלל להתחתן ביהדות. אם תיכנס היום לבני ברק, אז אתה תראה שבגילאים 18, 19, בנות מתחתנות, בנים אולי עוד שנתיים מעל זה. ככה זה. זה נהוג ביהדות, להתחתן כמה שיותר מוקדם. כן. אבל לא בחברה שלנו, שהיא כולה, או שהיא רובה מחילונים, ולכן אין כאן את אותו המנהג, כמו שבדתיים. חוץ מזה היום כל העולם הוא כל כך נשוי ולא, ומגור גירושין. בקיצור, נעזוב את העניין הזה, זה פשוט לא שייך לנו. אנחנו רק לומדים חוכמת הקבלה ומממשים אותה כמו שכתוב בספרים שלנו. נקודה. כן.
אנחנו מדברים היום על החלוקה בין הפיצול הפנימי בין אגו שנשאר למטה ודבקות שהיא למעלה. וגם על ה... אפשרות במבנה הזה, באפשרות לעלות מן, דרך הקבוצה.
כן.
זה מאוד דומה גם למבנה של מורה ותלמידים. זאת אומרת, אם אני לוקח על עצמי אחריות ודאגה לדאוג לקבוצה, הולך, מרצה, מלמד, מגדל את הקבוצה, יש לי דאגה לקבוצה, החסרונות שלהם הופכות להיות המן שאני מעלה דרך הקבוצה. אז השאלה היא, מה הקשר? מה הקשר בין זה שאני מורה לתלמידים לבין הפיצול הזה שנוצר בין האגו לדבקות?
אין שום קשר במה שאמרת, למה שאנחנו לומדים ובמה שאתה עכשיו מתאר לנו. אין שום קשר. פשוט... מה שאתה מתאר זה כן, המורה שבא וכל הזמן מעלה את התלמידים שלו באגו שלהם, בפיתוח מוח ולב, יותר ויותר ויותר ברמה האגואיסטית שיהיה להם יותר ויותר ידיעות ויכולות. זה הכל. אין לזה שום קשר לבורא, אין בזה ביטול על היצר הרע, אין שום דבר.
לא התכוונתי למורה בבית ספר, התכוונתי להפצה בעצם.
נו, ומה בהפצה? לא הבנתי.
כשאני הולך להפצה, אז יש לי תלמידים שאני דואג להם, יש להם המון שאלות, הבעיות שלהם, אני מתקלל איתם, אני מגיע לכאן עם הבעיות שלהם, זה לוחץ עליי, זה מציק לי. ויש לי כמובן גם את האגו שלי, אבל החסרונות שלהם מצטרפים, הופכים להיות יקרים לי ועוד מציקים.
האם אתה מגיע למצב שיש לך כאלו צרות שאתה רוצה לגמור עם החיים שלך?
אני רואה שהדאגה וה...
כן או לא?
כן.
אם כן, האם אתה מקבל בנקודה הזאת גילוי שאתה יכול להתקשר לבורא, שזה הוא מסדר לך את המצב הזה כדי שאתה תדבק בו?
כן.
האם שאתה עכשיו נדבק בו, אתה שמח מזה שאתה נפטרת מכל הצרות ובעיות שיש להם כבר עכשיו תשובה רציונלית למה שהם כאלו, או שאתה שמח מזה שצרות ובעיות האלה שהם ישערו בצורה שהם ממש חונקים אותך וממיתים אותך, אבל אתה דווקא על פני זה מצאת נקודת הקשר עם הבורא?
חשוב לי לשמור עליהם, ועוד יותר מזה, אני גם מרגיש שהפעולה הנכונה זה להתעסק באיך אני ממלא את הקבוצה שלנו יוצא להפצה.
טוב, בסדר, תמשיך. חבר'ה, אנחנו צריכים, למרות שאתם, מה אנחנו?
לא סיימנו את המאמר, תמשיך אותו.
לא, הלאה. מה, על הזה איגרת? זה מתאים? אני לא יודע. כתבי בעל הסולם, עמוד 665.